בעוד כ-27 שעות יגיע חג השבועות, זמן מתן תורתנו. מה המיוחד שביום הזה? למה זכינו באותו יום גדול? אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, נכון? אבל בפשטות, אולי על פי סוד, על פי עומק, בפשטות התורה לא ניתנה במעמד הר סיני. נכון שרב סעדיה גאון הכניס בתוך עשרת הדיברות את כל תרי"ג המצוות, אבל מסתם הזה אחרי שניתנו התרי"ג מראים לנו איך שהכל כלול שם בפנים. אבל למעשה התורה ניתנה, קודם כל אפילו ספר ביקרא, הוא מתחיל ככה שהכל באוהל מועד, ביקרא השם אל משה מועל מועד. זה כבר היה כשהיה המשכן, כמעט שנה אחר כך. רק בסוף ה-40 שנה כתב משה רבנו ביום סילוקו את כל התורה, ונתן אותה 13 ספרי תורה, כפי שאומרים לנו חז"ל. בתורה לא כתוב במספר, אבל כתוב שהוא כתב, ונתן לכל שבט ושבט ספר אחד, וספר אחד הכניסו לקודש הקודשים. קודם היו רק הלוחות שמה, ואחר כך הכניסו את ספר התורה. יש מחלוקת בגמרא אם זה היה בתוך הארון או בצידו של הארון, אבל בקודש הקודשים. אולי האורות של התורה, התורה זה כולה אור, אולי זה ראו את האורות הללו, קלטו אותם במעמד הר סיני. הרמב"ן אומר בהקדמה לתורה שברמה אחרת וגם בקריאה אחרת של אותיות, הפסקים באותיות, כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הכל זה גילויים, אנחנו לא מבינים מה בדיוק, אבל אנחנו יודעים כמה זה ענק. אולי ירגישו את שמותיו של הקדוש ברוך הוא באותו יום. אבל התורה לא ניתנה אז כפשוטה. מה נאמר שקיבלו אז חיזוק באמונה? ודאי קיבלו גם חיזוק, אבל כתוב זמן מתן תורתנו. באמונה, האמונה הגדולה הגדולה הייתה כבר קודם לאבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב והשבטים, אחר כך הייתה ירידה. לא זה מה שהיה עיקרו של המעמד. גם ישיבות היו כבר קודם. הגמרא אומרת מעולם לא פסקה ישיבה, לא בדיוק בלשון הזו, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. אברהם זקן יושב בישיבה היה, יצחק זקן יושב בישיבה היה, יעקב זקן יושב בישיבה היה. ואנחנו גם יודעים יצחק כתוב וישוב אברהם אחרי עקדה, וישוב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. ויצחק היכן היה? שואלים חז"ל, איפה הוא היה? הלך לישיבה, הלך לשם בעבר. אחרי העקדה הולכים להתרומם עוד ועוד, לא חזר עם אברהם אבינו. יעקב אבינו כשהוא בדרך ללבן בורח מעשיו 14 שנה בישיבת שם בעבר. אם כן היו ישיבות, מתי הייתה ישיבה ראשונה? אנחנו לא יודעים. הרמב"ם מזכיר את הגדולים, הרמב"ם מתחילת הלכות עבודה זרה מזכיר את הגדולים מלפני המבול, את מתושלח, את חנוך, היו, אולי גם היו להם ישיבות. אברהם אבינו אומר את הגמרא, מה בדיוק הפשט, קיים את כל התורה כולה, כל התורה כולה. אם כן גם בוודאי הוא גם מסר משהו לא, אולי לא לכל המשפחה, אבל מסר, העביר. ישיבות היו, בתורה הייתה, בתורה בשלמותה, לא ניתנה גם בסיני בפשטות. אם כן מה המיוחד שבמעמד הר סיני? זו לא שאלה רק מה היה אז, זו לא שאלה מה היה אז, זה לא כל כך חשוב, משהו היסטורי, מה היה. אבל הרי אנחנו יודעים יסוד מוסד בכל מקום, רואים את זה ברור. הרמח"ל כותב את זה ביתר בהירות, שכל חג שיש לנו אין פירושו של דבר שזה משהו היסטורי. דברים שהיו היסטוריה בלבד לא חגגו אותם, לא חגגו אותם. יש ניסים גדולים שלא, אולי כתוב באיזשהו מקום מה היה התאריך, אבל לא זוכרים אותם כמעט. דברים נפלאים ולא זוכרים את התאריך. כמה וכמה דברים. למשל הנס שהיה בירדן, גם אחר כך עם כל הארון שנפל בשבי בפלישתים, כל הנס, וכפי שאומרים לנו שמקובל שהודו לשם, מה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה בתחילה, זה נאמר על, על, על העניין ההוא, ואין לנו זכר מן ה... לא חוגגים חגים. מתי חוגגים? כן, כשבאותו יום חוזר האור, או מעין האור, כפי שאומר, מעין אותו אור שהיה אז. כל שנה חוזר האור, בפסח אור מיוחד, בסוכות אור מיוחד, בכל פעם, ואפילו בפורים ובחנוכה הם ראו לשנה אחרת כבאום, ככה מסבירים שהם ראו שהאור חוזר. שבועות האור חוזר במעמד הר סיני, מתן תורה. אם כן, אנחנו צריכים לדעת למעשה מה היה, לא בתור דבר היסטורי, מה יקרה בעוד כיממה אחת, מה זה בדיוק, מה פשר הדבר הזה. התשובה לכך, לא נאמר התשובה, אבל אחת התשובות, נראה שתיים לפחות. כתוב בשיר השירים, כך זה נראה לי שאפשר להגדיר את הדבר, כתוב בשיר השירים, ציינה וראינה בנות ציון במלך שלמה. במלך שלמה זה המלך שהשלום שלו, היינו הקדוש ברוך הוא, שהוא כולו שלימות. ציינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. אומר רש"י, יום חתונתו, זה חז"ל, זה מתן תורה. יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא זה מתן תורה. רש"י ממשיך ואומר שיום מתן תורה שיתרוהו למלך, אבל אני לא חושב שרש"י מתכוון שזה הפירוש במילים יום חתונתו, זה לא נראה כך. למה? כי היה צריך לומר יום הכתרתו, מה שהיה חתונה למלך. רש"י כנראה מתכוון להדגיש יום חתונתו, אבל מה זה שייך לאתרה? מה נתנו לו אתרה? באתרה שיתרה לו אמו, זו כנסת ישראל, יש הסבר שלם מה זה, אבל באתרה שיתרה לו, הוא מסביר שקיבלו אותו כמלך, הכתירו אותו, אבל יום חתונתו זה יום חתונתו, את זה לא צריכים להסביר. ובעצם זה מקרא מפורש בספר יחזקאל. יש פרק בספר יחזקאל שהמשנה אומרת בסוף פרק שלישי של מסכת מגילה, שכתוב שם שקבלזר אומר אין מפטירים בהודה את ירושלים. את הפרק הזה אסור לקרוא בהפטרה, למרות שזה היה מתאים מאוד אולי לקרוא, אבל אומרים לנו שאסור, זאת אומרת שזה לא מתאים, לא מתאים לקרוא את זה. מה זה הודע את ירושלים? אומר רש"י, הפרק מתחיל וידבר השם אליי לאמור, בן אדם הודע את ירושלים את תועבותיה. תודיע לירושלים את התועבות שלה, תועבות. וכל נבואה שלא נאמרה לדורות לא נכתבה. זאת אומרת, בעצם כשאדם לומד את זה, זה ראוי ללמוד את זה, אם לא בסדר מוסר לפחות. והיה דבר השם אליי לאמור, אדם צריך להרגיש, דבר השם נאמר לי כאן. זה פרק נורא ממש, וכדאי לקרוא אותו מפעם לפעם, אני חושב, כי זה צריך לדבר אלינו. אבל אסור לקרוא את זה בהפטרה, זה גנאי לעם ישראל, אסור לקרוא את זה. אבל אנחנו נראה רק את החלק הראשון, החלק הטוב שבעניין. לפני שהוא מתחיל לומר מוסר קשה קשה לעם ישראל, כמה פסוקים מן הפרק הזה אנחנו מזכירים בהגדה של פסח. במצודות דוד, לא נקרא את כל הפרק, במצודות דוד הוא כותב בתחילה איזה קיצור של הדברים. פה מסופר על ילדה, תינוקת שנולדה, ומשליחים אותה, משליחים אותה בלי לטפל בה אפילו טיפול ראשון, לא רחצים אותה, לא שחים אותה בשמן, לא מחתלים אותה, המילה חיתולים פה כתובה בפסוק, וכן הלאה, זרוקה. נקרא את הקטע שהמצודה דוד כותב, כותב כך: המשיל את ישראל ביותם ממצרים והגאולה מהם לילדה שנולדה בשדה מקום שלא מצאה מיחמול עליה לעשות לתיקון הילדים בעת היוולדם. כמו שיצא מן הבטן מגואלת בדם הלידה, כן הושלכה על פני השדה. זה ההתחלה, ואז פירוט ארוך מאוד בפסוקים. כמובן שכל דבר בחז"ל זה בנמשל, כל דבר שכתוב פה אומר הרבה דברים, אבל הנמשל הוא מסיים, הוא מעריך פה: וכן עשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. היה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, השבטים, וימות יוסף וכל הדור ההוא. ואז בסופו של דבר ירדו, ואז הוא ממשיל אותם לאותה תינוקת שלא נשאר ממנה כלום. ועובר איש אחד והוא מרחם עליה, והוא אומר לה: למרות שאת כל כך מגואלת בדם, למרות שאת כלום, אבל בדמי חיי, למרות כך את תחי. ואז, כי אחרי מות יוסף ואחיו היו עם בני ישראל, היו עם בני ישראל כילד שאין לו כוח לפרנס עצמו, ואז הם לא מצאו חונן וחומד, לכן הם הושלחו על פני השדה, אין מי שידאג להם, הפכו להיות עבדים. ובא הקדוש ברוך הוא וחמל עליהם, והבטיחם על הגאולה, ויפרם וירבם, ובבוא הזמן הוציאם מארץ מצרים וקרבם לפני הר סיני, ונתן להם את התורה. וזה הסוף, תכף נראה בפסוקים: כאילו לקחם לו לאישה בכתובה וקידושים. הוא נשא אותם לאישה, את אותה תינוקת. בפסוקים כתוב, נראה רק כמה מילים: מולדותייך ביום הולדת אותך, זה פרק ט"ז ביחזקאל, במים לא רוחצת, אני דולג, ואחתה לא חוטלת, לא חיתלו אותך, לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך, ויבור עלייך וירך מתבוססת בדמייך. אין שום סיכוי, הוא אומר, מתגלגלת ומוסה בתנוף דם שיצא עמך בעת הלידה, ואומר לך: בדמי חיי. אף על פי שאת מגואלת בדם לידה, עם כל זה תחי, לא תמותי. ואז הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מתקשר אליהם: רבבה כצמח השדה נתתיך, פרו ורבו, ותרבי ותגדלי, ותבואי בידי עדיים, ואת עירום והריה. אנחנו מזכירים את זה, ורש"י מסביר לנו בתורה גם כן, בספר שמות, מה זה כאן ובדמייך, איזה מצוות ניתנו להם: ואת עירום והריה, ואעבור עלייך, וארך, והנה איתך את דודים. הגיע הזמן שצריכים לשאת אותה. ואחר כך כתוב, חלק זה אחרי, חלק לפני: וירחצך במים, שוב, וישטוף דמייך מעלייך. פה הכוונה שהוא מטהר אותה, שעכשיו היא נעשית טהורה, כל הטומאה יורדת ממנה. ואסוכך בשמן, ואלבישך רקמה, וינדך תחש, נעליים של תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי, וידך עידי, ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ואתן עזם זהב על הפך, והגילים על אוזנייך, ואתרת תפארת בראשך, ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי, ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת, ותפי במאוד מאוד, היית יפה מאוד מאוד, ותצלחי למלוכה. ושם בתוך הפסוקים כתוב, כשהוא רואה שהיא כבר ראויה, את איתך את דודים, שייך בכלל לקשור איתך קשרים: ואפרוס כנפי עלייך, ואחסר ותך, וישבע לך, ואבוא בברית אותך נאום השם אלוקים, ותהי לי. הוא גם נשבע לה שזה יהיה לעולם, אבל ואבוא בברית אותך נאום השם אלוקים, ותהי לי. מה הפירוש? בברית איתך בהר סיני. הוא נושא אותה לאישה: הנה דם הברית אשר קראת השם ימחם על כל הדברים האלה, ותהי לי, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. זאת אומרת, פה כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח אותה לאישה. אחר כך, אז המוסר שבדבר, שהוא אומר: כל כך יפה אבל כל כך נהדרת וכל כך טוב לך, פתאום את הולכת לבעלים אחרים, וכך וכך וכך. הסוף זה, כדאי לדעת גם את הסוף. הסוף כתוב, כל כך אריכות דברים, אבל הסוף כתוב: ככה אמר השם אלוקים, ועשיתי אותך כאשר עשית, אשר בזית עלה להפר ברית. הפרתי את הברית איתי, לכאורה אפשר לזרוק אותך. זכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולה. אני את הברית לא אשכח. ואז וזכרת את דרכייך ונחלמת, תתביישי ממה שעשית, והקימותי אני את בריתי איתך, וידעת כי אני השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל שהוא לא יעזוב אותם מצד זכות אבות, מצד שהוא רחמן, אבל הוא נשבע לה והברית הזאת קיימת. על כל פנים, בכל הפסוקים הללו כתוב כאן את מה שכתוב בשיר השירים ביום חתונתו. החתונה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל זה חג שבועות. ואבוא בברית אותך נאום השם אלוקים ותהי לי. תעלו לאישה. גם בתורה, ברש"י, במעמד הר סיני, כתוב בפסוק, ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל עם אשר במחנה. הרגע הנפלא שעכשיו עכשיו עומדים לקבל את התורה. ושם כתוב, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים. יוצא משה את העם, משה לוקח, מוציא את העם לקראת האלוקים. כמובן שלא עברו את הגבולות שקבעו קודם, מוציא אותם לקראת האלוקים. כשיוצאים לקראת, פירושו של דבר שמישהו גם בא לקראתי. הביטוי יוצא לקראת זה רק שמישהו בא ואני יוצא לקראתו, כמו שכתוב יוצא משה לקראת חותנו. משה רבינו יוצא לקראת יתרו שהוא גם כן בא. אם כן, מה זה כאן ויוצא משה את העם לקראת האלוקים? משמע שגם האלוקים בא. אומר רש"י, רש"י אומר מהמחילתא, מגיד שהשכינה יצא לקראתם כחתן יוצא לקראת כלה. הקדוש ברוך הוא גם בא לקראתם, כמו שחתן יוצא לקראת כלה, כלה באה יוצא לקראתה. מכאן גם לקוח המנהג, לא כולם יודעים את זה, החתנים, שכשהכלה מגיעה הוא צריך לעזור, הוא לא צריך להישאר עומד. יש חתנים שעומדים או מתנדנדים, סוגרים עיניים, זה טוב, אבל צריך לצאת לקראת הכלה. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים כחתן היוצא לקראת כלה. כן, פה גם כן מודגש העניין הזה, ורש"י ממשיך ואומר, וזהו שנאמר, כך כתוב במחילתא, וזהו שנאמר השם מסיני בא, ולא נאמר לסיני בא. השם מסיני בא, צריך להגיד לסיני, אלא שהוא בא מסיני, הוא בא לקראת העם. יוצא משה את העם לקראת האלוקים. אם כן, יום חתונתו ביחזקאל ראינו באריכות, שיר השירים גם כן כתוב יום חתונתו זה מתן תורה, וגם פה בחזל הזה מסיני בא כחתן יוצא לקראת כלה. יש סיפור שראיתי בספר מועדי שלמה אולי, על רב שלמה זמן אוירבך, לא, איך? שלמי מועד, ניסיתי לנחש וזה לא הלך לי. שלמי מועד, נכון, שלמי מועד, שהוא מספר שם כך, זה דברים של הלכות שם כמובן, אבל הוא כותב שם כך, שנהוג הרי בישיבות שבליל שבועות אחרי ערבית, היום כבר אולי פחות נהוג, תלוי כמה הנשמה של בן אדם ירוקדת, לפעמים ירוקדת כל כך שהיא יכולה להיעצר, אבל אחרי התפילה בליל שבועות רוקדים, רוקדים בישיבות בהתלהבות. ניגש אליו איזה בחור, הוא היה ראש שיבת כל תורה, ניגש אליו איזה בחור ואמר לו, כנראה שאמר לו את זה בצורה שמותר להגיד לרב בשאלה או משהו, אמר לו שכתוב בסימן שילה מתת באור החיים שאסור לרקוד בשבת ויום טוב. ככה הוא אמר לו, אמר לו, אני התקתי את הלשון שכתוב שם בספר, אמר לו רב שלמה זלמן, אמר לו במתק לשונו, כך כתב שם, אמר לו במתק לשונו, בחתונה שלך אתה רוצה שירקדו? ככה הוא שאל אותו, אמר לו כן כמובן, אמר לו הקדוש ברוך הוא גם כן רוצה שירקדו ביום הנישואין שלו שהוא יום קבלת התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיום נרקוד, הכוונה היא שזה ריקוד של מצווה, כתוב שם כבר מהבחינה הלכתית מותר בריקוד של מצווה וכך. על כל פנים, זה יום חתונתו. זאת אומרת, זה לא רק יום חתונתו, כי פעם התחתנו, זה יום חתונתו. כל שנה בחג השבועות זה חיתון מחדש של הקדוש ברוך הוא. עם מי הוא מתחתן? עם כלל ישראל, אנחנו אומרים את זה ולא מרגישים. מתחתן זאת אומרת איתי ואיתך, עם כל אחד ואחד. תלוי אם אתה גם כן עושה להיות הקלה, אתה יכול לברוח. אבל אם אתה רוצה להיות הקלה, הוא מתחתן איתנו. כל אחד ואחד מאיתנו, יום חתונתו. אבל השאלה היא, זה דברים נפלאים, אבל איך מסבירים את זה? מה הכוונה בדיוק? שהקדוש ברוך הוא מתחתן עם עם ישראל. נכון? היום הזה זה יום מיוחד, שזה יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא עם הכלה. יש גם שרים את זה, אני לא יודע מאיפה זה לקוח המילים הללו. תואר כלה מאוד נתעלה בקבלת יום זה עשרת הדברים. מה זה, איזה פיוט או משהו? עם ישראל, תואר כלה מאוד נתעלה, כלה התעלתה, שניתנו עשרת הדברים, והקדוש ברוך הוא התחתן עם עם ישראל. זה משהו נפלא. אבל מה תוכן הדברים? יש בדרך השם, האמת היא שיש בלי סוף מה שבא לקרוא, אז יש כל כך הרבה בספרים, שזה בעצם כמעט אותם הדברים. כמעט אותם הדברים, אבל זה, כל קטע זה משהו נפלא. אני חושב שבכלל לא צריכים לדבר, אבל בדרך כלל לא אוהבים סתם לקרוא. האמת היא שצריכים לקרוא, זה יותר טוב מהכל. נכון? גם בלימוד אני כך חושב. בשביל מה צריכים לדבר? צריכים לקרוא את התוספות, רק לדעת איך לקרוא את זה. וזה הכל. אבל לפני שאנחנו נגיע לקטע הזה בדרך השם, יש פה גם, הוא מביא את המאמר הזה, אנחנו תמיד מדברים על המאמר הזה, אבל פה בדרך לחיים, כתוב פה למטה המאמר, שחזל נותנים לנו הסתכלות, שנבין יותר את הדברים, מה הפירוש יום חתונתו, שהקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל, קוראת ברית עם עם ישראל, ותהי לי. יש חזל שכתוב בתחילת פרשת תרומה, כתוב שם בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויקחו לי תרומה, דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. מנדבים תרומה, דברים לכל מיני, כפי שהתורה מונה בעריכות, כדי לעשות מקדש. אבל מה זה ויקחו לי? ויקחו תרומה, מה זה ויקחו לי? מה המילה לי? אם זה כבר למעני, בשבילי, לכבודי, משהו, גם לא צריך בכלל לכתוב שום דבר. אפשר לכתוב בשבילי, לכבודי, למעני, אבל שום דבר לא צריך. ויקחו תרומה, מה חסר פה במילה? מה מוסיפה המילה לי? ויקחו לי תרומה ושכנתי בתוכם. שיבנו משכן. אומרים חז"ל, שיקחו זה כנראה מלשון קניין גם כן. שיקחו, קונים, עושים, לוקחים. שיקחו אותי, זו הכוונה, שיקנו אותי. וחז"ל אומרים ככה, בדרך כלל, כשאדם קונה מן השני משהו, קונה חפץ, קונה מכונית, המכונית עוברת לקונה, והבעל המכונית שהיה קודם, הוא נשאר בבית, הוא לא מחובר למכונית. זה לא שייך בכלל. נכון שהקדוש ברוך הוא בכלל לא שייך להגיד שהוא נשאר מבחוץ, הוא כל העולם כולו. אבל מה פה הדגשה? אומרים חז"ל, אבל יש לך מכך שמי שמחרו נמכר עמו. אדם מחר משהו, הוא גם כן נמכר. מחר את המכונית, גם הוא נמכר שם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מחרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה. את התורה מחרתי לכם. מה זה מחרתי ולא נתתי בחינם? כנראה שאם אין נעשה ונשמע, אם אין רצון לקבל, אם אין התרוממות לקבל, לא מקבלים, אז משלמים עבור זה. מחרתי, ככה ביטוי. מחרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי אמא. משל למלך שהייתה לו בת יחידה. בת יחידה שהמלך אהב אותה מאוד. בא אחד מן המלכים, הוא נטלה. הגיע הזמן, הגיע עת דודים, כפי שנאמר שם הפסוק. בא איזה מישהו, מלך, נסיך, איך שנקרא לו, הוא לקח אותה לאישה. הם עברו שעה, היו שם קצת אצל המלך, אולי שבעת ימי המשתה, אולי 30 יום, ביקש ללך לו לארצו וליטול לאשתו, רצה לקחת את אשתו וללכת. מה זה רצה? הוא צריך לחזור הביתה, יש לו, הוא גם כן יש לו ממלכה, רוצה לחזור לשם. אמר לו, אומר לו המלך, זאת אומרת החותן שלו, האבא של אשתו, ביתי שנתתי לה יחידית, הבת שאני נתתי לך היא בת יחידה שלי, אם כן, מה שתשאיר אותי לבד, לפרוש ממנה איני יכול, אני לא יכול להיפרד ממנה, זה לא שייך. לומר לך, אל תתלה, איני יכול לפי שהיא אשתך, גם זה לא צודק, אני יודע שזה לא צודק, מה אני אגיד, אל תיקח אותה, חתנת איתה, אתה יכול לקחת אותה. אם כן, מה יצא? אלא זאת טובה עשה לי. מעניין, הקדוש ברוך הוא פונה, כאילו תעשה לי טובה, המלך, המשל הוא מובן,
המשל, אלא זו, אני כבר דיברתי על הנמשל, זה לא בסדר, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי, שאדור אצלכם. אתה הולך לאיזשהו מקום, תעשה לי קיתון, קיתון זה חדר קטנצ'יק, תן לי איזה חדר, אני רוצה לגור איתכם, אני לא יכול, למה? שאיני יכול להניח את ביתי, לא יכול להיפרד ממנו. פילי פלאי. הסיפור הוא סיפור יפה מאוד, אם זה לא היה משל, זה סיפור נחמד, אבל זה רק משל. מה נמשל? כך הקדוש ברוך הוא, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בסמים חזן, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם אל תתלוה, איני יכול, למה? כי נתתי, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו. פילי פלאים, שנאמר ועשו לי מקדש. קודם כל רואים שזה בכל מקום שתלכו, זה לא רק המקדש, שכנתי בתוכם, אני נתתי לכם תורה, אני רוצה כל מקום שהתורה תהיה, אני צריך שם משכן. וזה הפירוש, ויקחו לי, תיקחו גם אותי. נכון שעיקר הפסוק זה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אבל תקנו גם אותי, מכרתי לכם תורה, לכן הוא משתמש בביטוי מכרתי כנראה, ויקחו, תיקחו גם אותי, תקנו גם אותי. השאלה היא כמובן, מה, זה סיפור יפה, והנמשל שכתוב פה הוא לא מובן בכלל. אלא המלך, הוא מתגעגע לבת שלו, הוא לא יכול להיפרד ממנה, יש לו בעיה. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא יכול להיפרד מן התורה, אני יכול. אלא הבקשה הזו אני מבקש מכם. התשובה היא פשוטה מאוד, התורה זה לא חוכמה. יש חוכמה, אני תמיד אומר, אם יש חוכמה בגויים תאמין. זה לא הכוונה חוכמה של פילוסופיה או מתמטיקה או אסטרונומיה או כל דבר אחר, או חוכמה פילוסופית גדולה. זה לא רק זה, זה גם זה, אבל יש חוכמה, זה יכול להיות עקרונית, יכול להיות גוי שידע טוב קצות, שידע טוב רב שימן, למה לא? אם יש לו ראש פתוח הוא יודע, למה לא? זה מעורר מחשבות, נכון? שיכול להיות אדם יהודי גם כן שהוא רק כזה, רק, אבל זה אסור להגיד את זה, כי בכל זאת התורה משפיעה על יהודי. אבל אם יש חוכמה בגויים תאמין, אבל יש תורה בגויים אל תאמין. תורה זה לא חוכמה, תורה הפירוש הוא זה הקדוש ברוך הוא. גם זה אנחנו לא מבינים, גם קודם לא הבנו מה הקדוש ברוך הוא מתחתן, אבל תורה זה הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים לנו כל שבריחו ואורייתא אחד, הקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד. אבל מה הפירוש זה אחד? הקדוש ברוך הוא, התורה זה תורה, אלא הפירוש הוא כפי שנראה תכף ברמח"ל. הרמח"ל מגדיר את זה כל כך נפלא, וזה פשוט אחרי שרואים את זה. התורה זה משהו, עוצמה כזאת, שסי של אור שיכול להיות בעולם, סי של אור שיכול להיות. הרמח"ל כותב, וממילא אני יכול להיפרד, כי אם אני אתן לכם את התורה ואני אפרד ממנה, לא קיבלתם תורה, גמרנו. נתתי לכם חוכמה, אני רוצה שתהיה לכם תורה, מתורה אני לא יכול לפרוש, אם אני אפרוש לא תהיה לכם תורה, זה היינו אח, זה משהו אחד. הרמח"ל כותב כך, ובכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריאותיו. הקדוש ברוך הוא משפיע השפעות, אורות, הכל כדי ש... הכל זה השפעות, גם כשיש בעלי חיים, גם כשיש אור, גם כשיש... הכל, כל דבר הכי קטן. אבל ההשפעות הרוחניות כדי שיהיה ייעוד לחיים, לעולם, לעם ישראל, בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריאותיו, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות. דבר הכי הכי גבוה שיכול להיות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים. לא שייך השפעה יותר גדולה. מה זאת אומרת? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודך. זאת אומרת, אני רוצה להגיע להישגים, הישגים, הישגים. ודאי שחלילה, הוא לא מתכוון שיראה בעיניים, אבל הוא רוצה להגיע לשיא של הישגים. הוא אומר לו, לא יראה אדם בחי. יש גבול. יש גבול, יכול להיות שאחרי מותו אולי מגיע לעוד יותר גבוה, אבל בעולם הזה השיא של ההשפעה שיכולה להיות זו התורה. והיינו שהיא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלא יתברך. כאילו הקדוש ברוך הוא נמצא פה, השיא שיכול להיות המציאות האמיתי שלא יתברך, שאין לנו בזה שום תפיסה, אבל הכוונה היא הגילוי הכי הכי גדול, מה ששייך שיהיה, זהו נתן לנו, זו התורה. אם כן, והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלא יתברך, ועיקר הוא מעלה מעין אמיתת מעלו יתברך. מעיקר ועיקר הוא מעלה מעין אמיתת מעלתו יתברך. כאילו מעלתו יתברך פה נמצא, והוא הוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויראיו, מכבודו ויקרו אל בועה. הקדוש ברוך הוא כאילו נותן את עצמו. ואומנם קשר הבורא יתברך שמו את השפעתו הזאת בעניין נברא ממנו יתברך לתכלית זה. מה זאת אומרת ההשפעה? הוא ברא משהו ושם כביכול זה השיא שיכול להיות, ושם הוא כביכול נמצא. מה זה הדבר הזה? והיא התורה. בעניין זה משתלם בשתי בחינות, בין אם אתה הוגה בזה בלבד, בהיגיון ובהשכלה. גם אם אתה לא מבין, השכלה זה עיון, ויותר 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 ויותר, אבל גם רק אם אתה קורא, גם כן, אתה כבר מושפע. זה מתנה מיוחדת, וזה מה שהוא אומר אחר כך, שוודאי יש מדרגות מדרגות, מי שרק הוגה בזה, מלשון הוגה גם מחשבה, אבל זה גם להגיד ביום ובלילה, ובהם יגה, זה גם היגיון בפה, להגות מילים, וזה גם לחשוב, אבל לומר, וגם ההשכלה, וכל מי שמתרומם יותר בעומק, הוא זוכה יותר לגילויים גילויים. כמובן, אם ישמרו את התנאים הנצרכים, זהו אחר כך מדבר. והנה זה פשוט שכל מה שתתעלה ההשכלה תגדל יותר מדרגת ההשפעה שתימשך על ידה. לא ישווה מי שישכיל לשון המקרא לבד עם מי שישכיל כוונתם, ולא מי שישכיל כוונה שטחית עם מי שיעמיק יותר, לא מי שיעמיק קצת עם מי שיעמיק בהם הרבה. אמנם היה מחסדו יתברך, הוא לא אומר או שאתה תלמד כמו שצריך או שלא תהיה מושפע בכלל. עשה חסד, רק אתה נוגע בזה, אמרת שני פסוקים, פסוק אחד, מילה אחת, גם כן מילה אחת זו מצוות עשה, זכית. אמנם היה מחסדו יתברך שבכל חלק מן ההשכלה תימשך מדרגה מן ההשפעה, עד שכל מי שישכיל בה ירוויח מן ההשפעה הגדולה הזאת מה שנקשר בהשכלה. מי שלא הגיע לשום השכלה אלא להיגיון לבד, רק אמר, כבר יהיה לו אמצעי שיחולק לו גם כן קצת מן ההשפעה הזאת, ונמצא רובם של ישראל זוכים לה, מי מעט ומי יותר. הקדוש ברוך הוא עשה חסד שכל עם ישראל, רובם, כי יש כאלה שלא לומדים, אבל רובם, בזמנו זה היה רובם, כנראה. היום יש בעיה עם, לא יודע, אומרים משמות ערב רב, חלק לא לומד בכלל, אבל רובם של ישראל זוכים לה. אומרים פסוקים, כמו שאנחנו אומרים בהובה לציון, קדוש, קדוש, ברוך, אחר כך מה אומרים? לייצר מחשבות לבב עמך, איך כתוב? תחילת הפסוק. שומרה זאת לעולם לייצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבב עמך. המפרשים מסבירים, זה הפירוש הפשוט, שומרה זאת לעולם, תשמור את זה. יהודים אומרים קדוש ברוך, ותעזור שזה יועיל לייצר מחשבות לבב עמך, ואכן לבב עמך, תקרב אותם עוד. קדושה דה סידרה, זה הקדושה דה סידרה, עם הרמית, בקושי מבינים את העברית, עם הרמית אומרים את זה. כל אחד זוכה, רוב ישראל זוכים לאור הזה. זה מה שהוא פה כותב. בעצם זה מה שאמרנו קודם, זה כתוב פה בחז"ל. הקדוש ברוך הוא התחתן עם עם ישראל, מה פירוש התחתן? הוא נתן להם כמה שאפשר לתת ממנו את ההשפעה הכי גדולה. ומה היא ההשפעה הכי גדולה? זה התורה, הוא נתן להם את התורה. זה מה שפה כתוב. אז בחז"ל פה במשל באמת זה לא שהוא החתן, הוא המלך, הוא נותן את הבת שלו, והבת שלו היא התורה שהוא נותן אותה לעם ישראל. אז כמובן אם ושם זה מתהפך, זה לא משנה, ששם אנחנו פה קלה של הקדוש ברוך הוא, ושם זה מה שפה כתוב פה ממש נפלא. אחר כך יש עוד קטע שאותו גם כדאי לראות, מה שדיברנו קודם, אבל שזה כתוב שהתורה זה לא חוכמה, וזה כי הנה כל כוחה של התורה אינו במה שקשר ותלה יתברך את השפועה, כי הנה כל כוחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה יתברך את השפעתו היקרה בה. זה לא שפעם הוא שם את השפעתה, כל הזמן הוא משפיע, עד שעל ידי דיבור בה בהשכלה תימשך ההשפעה הגדולה היא. אך זולת זה, אם הוא לא היה חלק בלתי נפרד ממנה, הם משתמשים בביטויים מוזרים, אבל ככה זה, קודש הבריחו ברית אוחד הוא, אלמלא זה לא היה דיבור בעלה, כי דיבור בשאר העסקים או ספרי החוכמות והשכלה, ככל שאר מושכלות המציאות הטבעי למיניהם. אדם לומד את חוכמת הטבע, זה משהו עצום, ואפשר להגיע לדרגות גבוהות, לאמונה, להכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אבל כשהוא לומד את זה, הוא לא לומד תורה, זה לא תורה. אם התורה הייתה מנותקת ממנו, זה היה דבר אחר. שכל הדברים האלו אין בהם אלא ידיעת העניין ההוא, אבל אין מגיע ממנו התעצמות יקר ומלא כלל בנפש הקורא, המדבר והמשכיל. זה לא שיש איזו השפעה על ידי שאני מתעסק בזה, הוא לא תיקון לכלל הבריאה. אמנם ההשפעה הזאת הנה עניינה אלוקי כמו שזכרנו, ולא עוד, אלא שהוא היותר עליון מנשגב שבעניינים הנמשכים ומגיעים מנו יתברך אל הבורים. עשי שיכול להיות, כיוון שכן, ממילא מה המסקנה? הוא אומר ככה, זה קטע יפה, הוא מעריך הרבה בפרטים, אבל כיוון שכן, ודאי שיש לו לאדם, אדם ניגש ללמוד, אדם ניגש לתורה, אם הוא יודע מה זה התורה, מה הערכה של התורה, הוא כאילו נפגש עם הקדוש ברוך הוא, הפגישה הכי עילאית שיכולה להיות, ודאי שיש לו לאדם לראות ולראות בעסקו בעניין הזה, שנמצא הוא ניגש לפני אלוקיו, יותר תפילה גם אומרים שעומד לפני המלך, אבל זה לא דומה. פה הוא ממש מתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא מתעסק בהמשכת האור הגדול ממנו אליו יתברך. אני לומד, אני מושך את ההשפעה אליי. והנה צריך שיבוש משפלותו האנושי, ויראה שמרוממותו יתברך. והנה יגל מאוד בחלקו הטוב שזכה לה, אך ברעדה כמו שכתבתי. גילו ברעדה. אומר אדם, בעצם הרמב״ם כמתאר את אהבת השם, את יראת הרוממות. זה פה במילים הללו בערך. מצד אחד תראה עם מה אתה נפגש, ומצד שני מי אתה, תשמח ותתייחס כמו שצריך. ואז מתוך זה הוא מביא שיש כל מיני הלכות וכל מיני דברים. למשל דוגמה שהוא לא כותב, אבל זה אותו דבר. מנשקים ספר תורה, באמת יש כאלו שלא לא, לא מרגישים את זה, זה גם תלוי איך מחנכים גם ילדים. או שאתה מנשק, או שאתה עושה קופץ ונותן את מזיד, מנשקים ספר תורה, מחבקים ספר תורה, לא רק את הספר, נותנים נשיקה על הפרוכת שהיא על הארון שבתוכו הספר. מה הפירוש? מה זה מנשקים? כי זאת האמת, קודש הבריך עבורה את אוחד הוא, אי אפשר לנשק את הקדש ברוך הוא. נכון שהחיבור, רשי מביא מתחילת שיר השירים, לא הזכרנו את זה, כי זה יותר מדי ככה, שלא סתם הנשואים, זה ישקל עם נשיקות פיו כחתן וקלה. רשי מביא שם, מתן תורה זה הנשיקה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מבקשים שזה יהיה כך, מסבירים שם את הפסוק, כי שיר השירים אמנם נכתב ידי שלמה, אבל הוא כתב את זה לישראל שיגידו את זה בגלות, שמבקשים שוב את החיבור הנפלא הזה. תמיד יש את החיבור, יש לנו את התורה, אבל עוד יותר ועוד יותר, כי כששכנתי בתוכם זה אחרת. נכון שבתוכו לא נאמר לבתוכם, אבל כשיש מקדש ויש משכן, אז המלך עוד יותר קרוב, ודאי, וזה מבקשים, יותר גילוי. זה העניין שמנשקים ספר תורה. עכשיו יש עוד קטע אחד בדעת תבונות, אבל לפני זה אני חושב שלפני זה צריכים ללמוד עוד קטע, כי אנחנו פה מדברים על הקדוש ברוך הוא, על התורה, עליו אנחנו לא יכולים לדבר, על התורה כמה היא עצומה. אבל לפני כשאתה מדבר על זה, להתחבר לתורה, אתה צריך לדעת מי אתה. נכון שכותב פה צריך להתבייש משפלותו, אבל מי זה האדם? איך זה בכלל מתחבר אחד לשני? זה דבר שגם כן שלב ספרים שלמים, אולי נאמר ספרים שלמים. אבל המשנה בפרקי אבות, רבי עקיבא, שהוא גם ידע לומר כללים, זה כלל גדול בתורה, כתב לנו משנה קצרה ששם כתוב כל היסודות של האדם והתורה, הכל על רגל אחת ממש. אמנם לא כתוב שגיר בא ואמר לו שילמד אותו את זה על רגל אחת, אבל כך כתוב. והרמב״ם באמת בפתיחה למשנה כותב, זה המאמר כולל דברים גדולים מאוד, וראוי שיהיה המאמר לרבי עקיבא. זה מתאים לרבי עקיבא לומר דבר כזה. רבי עקיבא אומר את המשנה הזאת, אני חושב שיודעים, גם מי שלא אומר כל שבת פרקי אבות. רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. מסביר הרמב״ם, לא נקרא את זה, אין זמן,
הרמב"ם מסביר שהכוונה היא שעוד מתנה, הקדוש ברוך הוא נותן מתנה, והוא גם הודיע לנו, תשמע, קיבלת מתנה, תשמח איתה. הרמב"ם כותב כי יש אנשים שנותנים מתנה, והם כל כך המקבל נבזה בעיניהם, שהם לא מרגישים צורך בכלל, אין להם רצון שהוא ירגיש את זה. מה אכפת לי שכן ירגיש או לא ירגיש? הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם בהמות, עם בעלי חיים, גם עם גויים, הם לא מרגישים, הוא נותן להם. לעם ישראל הוא מודיע להם, תשמעו איזה טובה נתתי לכם. זה מראה על חיבה יתרה. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוקים עשה את האדם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, אנחנו ילדים של הקדוש ברוך הוא. גם את הצלם הגויים איבדו, אבל זה נושא אחר. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא מודיע לנו, אתה יודע מי אתה? אתה ילד שלי, אני אבא שלך. בנים אתם לשם אלוקיכם. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, התורה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורת יד הזו. גם פה זה כתוב לשון לקח, לקח טוב נתתי לכם, קניין טוב נתתי לכם, אל תעזבו את זה, אל תעזבו את התורה, אם תעזבו את זה הפסדתם את זה. מה הפשט כאן מצלם אלוקים במילה אחת? הרמב״ם גם מסיים את המשנה, כתוב שם בסוף, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי והרשות נתונה, זאת אומרת, אני חושב שהכוונה היא כאילו אמרתי לך, אתה יודע מי אתה ואתה יודע מה יש לך, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה צלם אלוקים ונתנו לך את התורה, דע לך, זה לא ככה אצלך בכיס וגם לא בלב ואפילו לא בכיס, אלא מה? הכל צפוי והרשות נתונה. אומר רשי שם, מביא את הפסוק, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. זאת אומרת, אתה פה נמצא, הכל תלוי בך, יש לך כוחות עצומים, יש לך גם בתורה וגם בעצמך, לא תוציא את זה לפועל, אתה נשאר שום דבר. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. אבל מה זה הצלם אלוקים הזה? במילה אחת, שתי מילים, זה מה שכתוב בתורה, רק את הפסוק, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. האדם הוא עפר מן האדמה, כמו כל בעלי החיים, תוצא ארץ, אבל ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים. וכשאדם נופח, אין לנו מושגים מה זה כלפי שמיים, כשאדם מנפח בלון, מה הוא מכניס תוך חלק ממנו? את האוויר שלו. ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מדילי נפח, כביכול שוב אותו דבר. העוצמה העצומה של האדם זה שוב כאילו, כך באמת מתבטאים, חלק אלוק ממעל. האדם הוא כביכול חלק אלוקים, הוא חלק אלוקים ממעל. מעניין, התורה אמרנו קודשי פריך וברא את אחד הוא. גם האדם, הבנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לשם אלוקיכם, ויפח באפיו נשמת חיים. וזה האדם, האדם הוא עפר והאדם הוא נשמת אלוקים חיים, כי הוא בא ממקור כזה עליון. יותר ההשפעה כמו שאמרנו על התורה, מה שייך יותר מזה? ויפח באפיו נשמת חיים, זה מה שברא האדם. אלא למה האדם בא לעולם הזה? הוא בא לעולם הזה כי הקדוש ברוך הוא אמר שזה הטוב ביותר בשבילו. הוא בא כדי להתענג לנצח נצחים, ואם הוא יתענג בחינם, זה כמו שאדם נותנים לו כל הזמן צדקה, 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 הוא לא מרגיש טוב עם זה. במובן, גם במושגים שלנו, המושגים האלו הם אמיתיים, אבל יש לזה הסבר יותר עמוק, כמובן. אבל אדם שהוא מקבל משכורת כל חודש, הוא לא מרגיש לא טוב, מגיע לי. הקדוש ברוך הוא ברא שהאדם ירגיש, זה מגיע לי השכר הזה. כמובן, זה במילים פשוטות, כאילו בדוגמה הזאת. אדם יכול להיות כלום, ויכול להיות מחובר לאלוקים. אבל השאלה היא, נכון שלחו אותו לפה כדי ששנים חולפות מהר? אני אומר לכם מניסיון, ימי שנותינו, הגר"א אומר ימי שנותינו זה ימי 60, י' מ' י', כי הרי כתוב מי שעבר את ה-60 כבר לא נחרץ, זאת אומרת שזה הימים, בהם 70 שנה, ועם מגבורות 80 שנה. אבל מה ורבם עמלווה אבן, הכל זה כל ה... זה שום דבר, הבל, ניצלת את זה? התחברת לקדוש ברוך הוא, התחברת לתורה, זכית. לא התחברת, מה זה שווה? אז זהו. אבל זה החיים של האדם. הביאו אותו לפה, אבל בכל זאת 80 שנה זה משהו. או 90, או 100 או 60, זה הרבה זמן. מה, איך הנשמה הזאת תוכל לחיות פה בעולם, עולם כולו חושך בלי אור? איך? התשובה היא נכון, 2000 שנה באמת היה ככה. חז"ל קוראים לזה 2000, זה לא משנה במספר המדויק. 2000 תוהו, היו 2000 שנה של תוהו, ובאמת מי זכה? חלק אחד אחרי שהקדוש ברוך הוא 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, כולם קלקלו, מבול, העולם חרב, השאירו משהו, אולי יתחיל מחדש. מה זאת אומרת אולי? זה תלוי באדם, יש לו בחירה, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. שוב, אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד והוא מעבר שני, יחיד, יחיד. נכון, היו פה ושם אנשים שגדלו, ודאי, שמעבר, כל אלו, אבל מבחינת העולם, העולם שוב, אבל בא אברהם נוטל שכר, שכר כנגד כולם, הוא גילה והוא התחיל להפיץ את האמונה, 2000 תור. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא עסק, זה לכתחילה תוכנן, זה לא עסק שכך יימשך. אומר הקדוש ברוך הוא כביכול לאדם, לנשמה שלו, את אומרת, איך אני אחזיק מעמד שם? אני בא, ויפח באפיו נשמת חיים, אני בא מלמעלה למעלה, כביכול מחוברת אליך. וודאי שזה ככה, יותר ממלאכים, יותר מהכל, הכל, הכל. למדנו את זה. אין איזה שיעור מה שהנשמה של האדם ביסודה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אשלח לך עוד מישהו. אני אשלח את אותי, אני אשלח לך. הרי גם ויפח באפיו זה כביכול אני. אני אשלח לך אותי, את האור הכי גדול ששייך, אשלח לך משם את התורה. עכשיו, אבל זה תלוי בך. אם תתחברי, את תהיי שמה. את לא תהיי בעולם הזה בכלל. כל הזמן תהיי שמה. ואז החיים הם אחרת. אבל זה לא חשוב כרגע לדבר על זה. אבל החיים הם אחרת. זה לא שלא תאכל ולא תשתה. עד רבה. רב יוסף אמר, ילווה יוימה, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא צלה שלישי לבטן. מה הוא עשה שם? אגלה טילטה. אגלה טילטה. דווקא לחג שבועות. מפני שזה, כשמחוברים למעלה, אז כל העולם הזה הוא מקבל טעם אחר. זה כלים לעבוד את השם, אבל זה דבר בפני עצמו. אבל כל פנים, זה הקדוש ברוך הוא אמר לנשמה, את יכולה לחיות שמה גם בזמן שאת נמצאת פה, שלח לנו את התורה. זה מה שהוא אומר, וזה מה שרבי קיבה אומר לנו בקיצור נמרץ. חביב אדם שנברא בצלם, חביב אדם שחיבה יתרה נודעת לו, גילו לו את הסוד הזה. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה, גילו להם שאתם בנים למקום, וקיבלתם אבל גם תורה נפלאה, אבל הכל צפוי ברשות נתונה. זה הכל, זה באמת הכל על רגל אחת, ממש כל התורה כולה, אז תלוי באדם. אם אתה תתחבר, אז קודש הבריך עבורה את אחדו, ואתה בעצמך גם כן משם, ישראל וקודש הבריך עבורה את אחדו. אם אתה תמלא את הייעוד, אתה נמצא שם למעלה כל הזמן. אבל עוד נקודה שאמרנו שזה בדעת תבונות, מה זה ניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם? מה הפירוש בדבר הזה? ניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. מה זה המילים הללו? אנחנו יודעים, גם שם צריכים להבין מה זה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. והתוכנית של העולם זה התורה, ודאי. אז קודם כל רבנו יונה כותב, לפני שראה את דעת תבונות, לא התקתי את הכל, רבנו יונה כותב, כל הברואים לא נבראו אלא לקיימה. מה זאת אומרת לקיימה? הבהמות והחיות והעצים והנמלים והכל, הכל נברא לקיים את התורה. הכל, כמו שרמב"ם אומר בהלכות תשובה, הכל זה כלים כדי שלאדם תהיה את הבחירה והוא יגיע להישג שהוא צריך. הכל זה כלים, כל מה שנמצא בעולם, כולל מלאכים, כולל הכל, הכל זה כלים בשביל התורה, בשביל התורה. ומה התורה? כדי שיתחברו אליה. וכל הדברים אשר תחת השמיים כולם סיבה לסיבה לצורכי משמשי התורה. והחסיד יעבץ גם הוא מסביר שם יותר את הדברים. הוא כותב ככה, הוא כותב משל, אב מחלק מתנות או ירושה, לא יודע מה, הוא מחלק לילה בעודו חי, מחלק לילדים שלו את הרכוש שלו, מחלק ונותן לאחד, נותן לו, הכל זה דברים יפים ונהדרים, יש לו עושר, הוא נותן בתים, נותן כל מיני דברים, יש לו בן אחד אהוב עליו מכולם. ומה הוא נותן לו? הוא נותן לו את הכלי, את המכונה בעצם, שבה הוא יוצר את כל הדברים שיש לו. כל הדברים שיש לו, הם קיבלו אלה דברים יותר נוצצים, יותר יפים, יותר מרשימים, יותר גדולים. אבל זה מה שיהיה, זהו זה. אבל הבן הוא נותן את המכונה לבן האהוב, את המכונה שעל ידם מייצרים את כל הדברים. זה הפירוש. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. הכל, כל העולם זה, כל העולם זה, המטרה זה התורה, הכל נברא בהתאם. אבל הוא כותב שם את המילים, הוא כותב בסוף, זה המשל. לכן הוא אומר, כך עשה השם שורישנו תורתו, שברא בה את עולמו, ובה נוכל לחדש אותות ומופתים ולברוא ארץ חדשה בארץ. מה הפירוש מה זה? נוכל לחדש אותות ומופתים ולברוא ארץ חדשה בארץ. קודם כל, אני גם לא כל כך מאמין בכל מיני מופתים שיש, אבל כשמספרים, זאת אומרת, סיפורים, אבל זה מדבר פה על כל אדם, כל אדם נותן, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שמה? שאנחנו נוכל ליצור אותות ומופתים ולברוא ארץ חדשה בארץ. אני לומד תורה, צריך להאמין שאני בורא דברים חדשים בארץ, אותות ומופתים. כותב בדעת תבונות, יש גם כן המון בנושא הזה, שם גם כן, אבל הוא כותב את הקטע אחד נפלא. כותב כך, פה הקטע הזה, הוא כותב כך, אמנם כוח העבודה עצמה, אדם קיבל כוחות, הוא מעריך מאוד בזה, האדם קיבל כוח להשפיע על העולמות. למדנו את זה לא מזמן, לא בספר הזה, אבל למדנו את זה שבדרך כלל הכל מתגלגל מלמעלה למטה, אבל אדם יהודי קיבל כוח לפעול ולשנות את העולם. יש לו כוחות להשפיע, הוא על ידי פעולה שהוא עושה זה משפיע עולמות עליונים, ואז משתלשל כל מיני דברים לפי מה שהוא בחר. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? כוח עבוד, פה נראה כאילו שאברהם אבינו לא היה לו את זה, יצחק לא היה לו, יעקב לא היה לו, כל ראשי הישיבות שהיו לפני מתן תורה לא היה להם את הכוח הזה. אולי סתם אברהם קיבל את המתנה בתור מתנה מיוחדת, אבל כוח עבודה עצמה אינו ניתן להם אלא מידו יתברך, וזה מה שנתן להם בשעת מתן תורה, ומה שמקיים ומחדש לכל אחד ואחד תמיד. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. למה זה אז ניתן? ותראי, הספר הרי דעת תבונות זה שהוא מדבר, השכל מדבר לנשמה והנשמה עונה לשכל. פה הוא אומר לה לנשמה, תראי שזהו עניין ההפרש בין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. גדול המצווה ועושה, ילד נהיה בר מצווה שמחים, מה ישתנה? גדול המצווה ועושה, כי האדם המצווה יש לו כוח בידו, יש כוח בידו מסור ממנו יתברך, שיתקן במעשיו התיקונים המצטרכים בבריאה, לא רק את עצמו, יש לו כוח לבנות ולהרוס גם. אנחנו מדברים על הצד הטוב, מה שאינו כן באינו מצווה, ואז הוא מביא דוגמאות איך שאותה פעולה, אם אתה עושה אותה, אם אתה כהן זה כך וכך, אם זה אתה חייב מיטה. וקודם הוא גם מדבר, לומדים תורה, הוא מביא דוגמאות, הוא מביא שם יונתן מנוזיאל, נשרף עוף הפורח, אנחנו לומדים ולומדים איפה נפרח, נשרף עוף, בין אם זה כפשוטו בין אם לא, וכולי וכולי. כל מה שאתה עולה יותר שלך כוח יותר. ותראי כי זה מה שעשה אדון ברוך הוא לישראל בהר סיני, שהנה לא ניתן שם תורה כולה במעמד ההוא, התורה לא ניתנה אז, אז מה כן היה? אבל הייתה הכנה כוללת לכל עבודת המצוות. קיבלו את הכוח של מצווה ועושה, עוד לא קיבלו את המצוות בפועל, נתנו להם, התחברו לקדוש ברוך הוא שהפכו להיות חלק מן הבורא כאילו. ניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. זאת אומרת, העולם נברא, כל ההשתלשלות וכל הדברים, קדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, אתם מחוברים לאורייתא, אתם יכולים לברוא. כי אז השלים להם תחילה את כל היתורים והמעלות הרואים לאדם העשוי לעבוד את יצרו, ובבואם אל הר סיני נתן להם האדום ברוך הוא כל היקר המגיע להם להשתלם ממציאותם, להיות להם כוח להיות משרתים אותו, ואז קרבם אליו באהבה, שהוא עניין קרבנו לפני הר סיני. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, ולא נתן לנו את התורה דיינו. מה הקרבה להר סיני? זה מעמד הר סיני, לא ניתנה תורה. קיבלו כוחות עצומים שכל דבר טוב שאתה עושה זה בונה ויוצר. בידך לברוא עולמות, בידך גם להרוס עולמות. לכן מה שאנו אומרים בכל יום, מקרבתנו לשמך הגדול, ואז והדביקם
ועשה להם, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, ומשם בעלה נשארו ישראל מובדלים מן העמים ומותרים בכוח עליון לשמור כל המצוות. מצווה ועושה לתקן את כל הבריאה כולה, מתחדש דבר זה תמיד שאינו נפסק מישראל, כי עניין שנאמר היום הזה נהיית לעם. מה זה היום הזה? רש"י מביא גם בחודש הזה באו מדבר סיני, גם כן הזה. פה זה הפסוק בדברים, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו מקבל תורה מהר סיני. כי כל השבח הזה מתחדש לישראל דבר יום ביומו ודבר ביתו. זאת אומרת, בעצם זה כלול במאמר של רבי עקיבא, דע מי אתה. קודם כל תדע מי אתה. אם אתה חושב את עצמך לאפס, לא שווה שום דבר. מה אתה שום דבר ודאי. אתה צריך לדעת שאתה צלם אלוקים, זה דבר ראשון. שאתה יש לך כוחות אדירים אדירים. הכוחות זה לא רק שאז ואיפך בהפעם נשמת חיים, זה עדיין לא קיבלו את הסוף. בנים אתם לשם אלוקיכם, כשעם ישראל נבחר לעם הם בנים לשם אלוקיכם, ובסופו של דבר ניתן להם כלי חמדה שבו נברא עולם. הכל יש לך, אתה עצום ויש לך כוחות עצומים, ויש לך את המכונה כביכול שהיא מייצרת את הדברים הנפלאים, אבל הכל צפוי ברשות נתונה. בסופו של דבר זה תלוי רק בך, זה לא תלוי באף אחד מחוץ ממך בעצמך. כמו שהרמב"ם מדגיש, הבחירה זה בחירה של האדם. הוא יכול להגיע למעלה למעלה, הוא יכול להישאר אפר מן האדמה. אם הוא נותן לגוף שלו, לחומר, הוא לא מתחבר, לא שם לב לנשמת חיים שבתוכו, תחבר לחומר, הוא נשאר שום דבר. אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. תמיד את הפסוק הזה אנחנו מזכירים. אדם הוא כל כך יקר, כך מסבירים שם המפרשים, אם הוא לא מבין את זה, הוא נשאר כמו בהמה. נמשל כבהמות נדמו, אסור לומר למה נמשל ונדמו זה אותו דבר, אלא הוא משול משול כפשוטו, בהמה בהמה. נמשל כבהמות נדמו. זה הכל תלוי בידי אדם. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד, שאולי אם הייתי לפני גבורות לא הייתי מעז לומר את זה, אבל עכשיו אני כבר זקנתי וסבתי, מותר לי להגיד עוד כמה מילים, קצת לרדת. אבל מה פתאום, הבוקר קמתי, תאמינו או לא תאמינו, הבוקר קמתי, נפל לי משהו בלי שחשבתי על זה מן השמיים. כל דבר זה מן השמיים. ועוד לפני ברכת התורה כתבתי לי שאני לא אשכח את זה, כמה זה מחשבה כתבתי, כי זה לא דברי תורה. חשבתי כך, זה גם בעקבות שקראתי משהו. מי שלא קרא, לא יבין בין כך מה שאני אומר. מי שקרא זה טוב בשבילו. אבל קודם אני אגיד לכם מה, אני חושב מפעם לפעם, ביום כיפור, זה מפריע לי קצת ביום כיפור. יום כיפור זה שיא השיאים של בן אדם, נכון? אלול וראש השנה וסרט ימי תשובה. יום כיפור, מגיעים, מי יודע לאן. ועכשיו כבר עומדים לפני נעילה כמעט. עומדים לפני נעילה, זה השיא שיכול להיות. אבל צריכים לקרוא בתורה במנחה. ומה בחרו לקרוא בתורה? מי תיקן את זה? אנשי כנסת הגדולה, אני לא יודע בדיוק מי. מה קוראים בתורה? פרשת עריות. זה לכאורה, זה מין הרגשה משונה כזאת. עכשיו זה בדיוק מתאים? כך וכך, אחותו, וזה 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 וזה. מה זה מתאים? מה התשובה? התשובה היא, אם אתה לא תרד לחיי המעשה, ולא תחשוב למה זה, אז מה יצא מכל יום כיפור שלך? מחר בבוקר זה איננו. בשבועות זה עוד יותר גרוע. אחרי יום כיפור עוד איכשהו מחזיקים מעמד, איכשהו גם בחג סוכות, בשמחת תורה, אז איכשהו, אבל אחרי שבועות, שבועות יכול לדבר מי יודע מה, אבל זה יכול, איפה הכל נגמר? מוכרחים לרדת למטה. מה צריך למעשה? אני לא יודע, אבל זהו, זה צריכים לרדת למטה. אנחנו דיברנו על צלם אלוקים, רק על זה אני רוצה לדבר. אני ראיתי היום ראיתי מודעה בעיתון, לא חשוב מה להגיד, יש פה אחד שהוא גם כותב שם, אבל מודעה יפה, חתומים רבנים. אני לא מדבר על חרדים בכלל, אנשים חרדים לעצמם, חרדים לדבר השם, אבל לא מה שנקרא חרדים במרכאות, אבל חתומים על מודעה. איזה ביזיון, לאן הגענו? לא הם, החותמים, המודעה היא נפלאה, אבל לאן הגענו? איפה הצלם אלוקים? כותבים, אני כותבים על פונדקאות, לא יודע בדיוק מה זה, אבל כותבים שם שזה תועבה ואיזה דברים, כותבים שכנראה זה הולך להיות גם כן איזה משהו, לא יודע. עוד דבר שזה לפני כמה ימים ראיתי, אולי זה בשבוע שעבר, מכתב שפרסם רב נכבד באחת משכונות ירושלים, דבר נפלא, הוא כתב לא ללכת לאיזה קורס לריקוד, כי לפי הבנתו זה קשור לענייני תועבה גם כן. איך יצאו נגדו?
ומי יוצא נגדו? לא מדבר על חילונים. יוצאים נגדו, רב כותב, לא בדיוק נגדו, וכן בדיוק נגדו. ונשים שמצהירות שהן כפופות להלכה, הם יוצאים נגד. יש חוק זוגיות, כל מיני דברים. יוצאים, למה? כי ודאי כפופים להלכה, אבל השתנה, העולם השתנה, לא ההלכה השתנתה. העולם השתנה, זה משהו חדש, ככה. ואני שואל את עצמי, גבל, איפה הצלם אלוקים? לא רק איפה בנים אתם השם אלוקיכם, ולא כלי חמדה. לאן הגענו? אבל מה ינפקה מן? מה זה נוגע להגיד את זה בכל זאת? אני אגיד לכם מה שאני חשבתי, שאולי זה נכון ואולי לא. אני לא יודע אם זה כל שנה בחג שבועות, אבל אנחנו אומרים במוסף בשבת, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי. השם יאמר לנו מחדש, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת שיהיה איזה מעמד, הר סיני, אולי זה יותר בגילוי הגדול. מלא כל הארץ דעת השם, אני לא יודע מה בדיוק, אבל יהיה גילוי שני. במעמד הר סיני, לפני הגילוי, כתוב שהקדוש ברוך הוא הופיע מהר פרן. לפני זה, זרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן. אומרים לנו חז"ל שהלך הקדוש ברוך הוא כביכול לאומות העולם, או שהוא בדק אותם, או שהציע לשר שלהם, זה לא משנה איך להסביר. האם אתם מוכנים להיות מחוברים לעם ישראל? לפחות קצת, לימות המשיח כך יהיה. אומות העולם יבינו את האמת, והם ישרתו את עם ישראל, ירגישו בזה כבוד גדול, כמו שכתוב גם בנביאים הפסוקים. שואל אותם, אתם רוצים כבר עכשיו השתייכות? לא מוכנים. מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנף, זה לא בשבילנו. מין הגשה, אולי לא נכונה, אני אומר לכם, הייתה לי מין הגשה, שאולי לפני הסוף, לפני הכילוי הגדול של 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 כמו שכתוב שכל הרישה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת הארץ, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, וזה מסתום בקרוב. הקדוש ברוך הוא יגלה את כבודו, ברור. אנחנו מקווים שנזכה שיהיה במהרה ויהיה בימינו, שזה במהרה, זה נראה כל כך ברור שככה. יש שוב הגילוי, יש מיינו ברחמיו שנית. זה מין הרגשה כאילו שהקדוש ברוך הוא בא גם לבית ישראל, למשפחת בית ישראל הגדולה, ליהודים, והוא אומר, אתה רוצה לקבל את התורה, אתה רוצה להגיד נעשה ונשמע מחדש, כל שנה מתחתנים מחדש עם הקדוש ברוך הוא. אתה מוכן להגיד נעשה ונשמע, או שאתה רוצה לעמוד בצד בכלל? צלם אלוקים יש לך? תחשוב על קצת, אתה בן של הקדוש ברוך הוא. אני לא אומר את זה לאחים, אני אומר את זה לעצמנו. אנחנו צריכים להרגיש את זה, את ההרגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא כאילו הוא בא, לא יודע אם עכשיו, אם לא עכשיו כל פעם, אבל הוא יבוא מסתם, הוא יבוא ויגיד, אתה רוצה להתחבר, אתה רוצה להיות במעמד הגדול, או שאתה רוצה להיות בחוץ. וזה צריכים להרגיש, כבא חג שבועות, בפרט שאנחנו מקווים שיהיה גילויים גדולים, אנחנו צריכים להרגיש את הדבר הזה מאוד מאוד. והרמב"ן אומר על הפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בין תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ובין יסור מלבבך כל ימי חייך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם. אומר הרמב"ן, הוא מונה את זה בתרי"ג מצוות, כתוב פה כמה וכמה לאווים, כתוב במצוות עשה, מונה את זה כלאו אחד, ישמר, פן, תשכח ובין יסור מלבבך, תמסור את זה לבניך, לבני בניך. מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם. תמסור את מעמד הר סיני. ורש"י כותב שם מה זה? את הקולות והברקים. אולי לא המילים הללו. את המעמד. לכאורה דבר שולי. זה לא נכון. זאת התורה. המציאות של התורה זה אש ואור והכל מה שהיה שם. זה התורה. בדיוק ככה. הרמב"ן שואל, ואל, אני לא התקתי את הלשון, ואל תשאל אותי מן הגמרא בקידושין שאומרת שחייב אדם ללמד בן בנות תורה שנאמר ועודתם לבניך ולבני בניך. זאת אומרת, לכאורה אני לא צודק, סימן שהפסוק מדבר על התורה כולה. אז הוא אומר, כי אמונת התורה זו התורה. אני חושב שזה מה שהוא מתכוון. התורה זה לא ספר סתם, ספר חוכמה, כמו שראינו. התורה זה תורה. איך תאמין את זה? אם אתה תהיה שם בהר סיני, אם אתה מבין את הגילוי הנפלא שהיה שם, שקודש אביך עברה את אחד הוא, זה התורה. עבודתם לבניך ולבני בניך, ממילא תלמד אותו את התורה ודאי, אבל אמונת התורה זה הדבר היסודי הראשון. והרמב"ן אומר על המצווה הזאת, שאיך מקיימים אותה, הלוואי שנזכה ככה ברמה כזאת, אבל הוא כותב שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. אני חושב שכמה וכמה פעמים כבר הזכרנו את זה, אבל זה לא עניין להזכיר כי כתוב ברמב"ן, זה עניין שאנחנו נצטווינו, אני נצטוויתי, אתה כל אחד שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. צריכים להישאר בהר סיני, אנחנו שם בהר סיני כל הימים. זה מה שצריכים לשאוף לפחות, לחיות שם. מה זה לחיות שם? לחיות שם עם קודש בריחו, כי אנחנו צלם אלוקים, והנשמה שלנו היא ויפח באפיו נשמת חיים, ואנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, והוא לא נפרד מאיתנו, נתן לנו את התורה כלי חמדה שבו נברא העולם. אנחנו לא יכולים, הוא לא יכול להיפרד ממנה, כי זה חלק מקודש בריחו, ואנחנו שם בהר סיני. ושהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאחינו בית ישראל, כולם, כל אלו שהקדוש ברוך הוא יבוא, רוצים תורה, יגידו בטח כן, אלא מה? שכולם יקבלו, יגידו מחדש, נעשה ונשמע, ונזכה במהרה בימינו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית נהני כל חי, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אמן ואמן.